השיעור היום מוקדש לילוי נשמת נחום בן אברהם ושרה פניגשטיין, שנפל ברמת הגולן בי"ז כסלו תשל"ו. נודה לכולכם תלמדו לילוי נשמתו. כל מי שרוצה להקדיש שיעור, וממש בזכותו יעלה עוד שיעור לאוויר, מוזמן להיכנס לאתר סיני, ושם בתפריט, בהקדשות. שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר הגמרא סיני, ואנחנו לומדים את דף כ"ח במסכת בבא קמא. נתחיל באמצע עמוד הקודם, ונסיים 9 שורות לפני סוף עמוד ב', היום השיעור יהיה ארוך מהרגיל 25 דקות. היום נחלק את השיעור לשני חלקים, בחלק הראשון נראה נושא מאוד מעניין, וזה האם אביד איניש דינה לנפשי, האם אדם יכול לעשות דין לעצמו. בחלק השני נעבור למשנה הבאה לגבי נשברה כדו ברשות הרבים, ושם נראה שתי מחלקות מאוד עקרוניות לגבי בור. אז החלק הראשון שעוד מעט נראה איך זה מתקשר למשנה, זה לגבי האם אביד איניש דינה לנפשי. למשל, אני רואה שגנבת לי משהו וזה יושב בסלון שלך, האם אני יכול לקחת את החוק לידיים, לפרוץ לתוך הבית שלך ולקחת את זה? או שאני צריך לתרוח, ללכת לביתין, לתבוע אותך ולקוות שהצדק יעשה? זו השאלה באופן כללי, ואת הדיון לזה נחלק לשני שלבים. בשלב הראשון נראה את הדעות, ובשלב השני נראה 8 קושיות ונתרץ אותם. אז שלב ראשון, הדעות, ובשביל זה אנחנו נעשה דילוק קטן כבר על ההתחלה, מאמצע כ"ז עמוד ב' לרבע התחתון במילה דאיתמר, שם הגמרא מסכמת את הדעות, והיא אומרת ככה, אם מדובר במצב שבו אם אני לא פועל עכשיו, יהיה לי הפסד שאי אפשר יהיה אחרי זה לתקן אותו בבית דין, אז לפי כולם, אביד איניש דינא לנפשי, אני יכול לקחת את החוק לידיים ולפעול. אבל אם מדובר במצב שבו אין הפסד, אני יכול ללכת לבית דין ובסוף אני אשיג את הכל, זה יהיה טרחה, אבל לא הפסד כספי, אז בזה יש מחלוקת. רב יהודה אומר שלא אביד איניש דינא לנפשי, רב נחמן אומר שכן, כי אני לא צריך לטרוח, אם אני יכול לפעול עכשיו, זכותי לפעול. אז עוד פעם, אם יש הפסד לפי כולם, אביד, אם אין הפסד, לפי רב יהודה, לא אביד, לפי רב נחמן, אביד. אלה הדעות, ובסוגריים, הגמרא מביאה סיפור על זה, ובשביל זה נחזור חזרה לאיפה שדילגנו, לאמצע כ"ז עמוד ב', ששם, בסוף הסיפור, אומר רב נחמן, כמו שכבר אמרנו, שבמקום פסיידה, כשיש הפסד, אז לפי כולם, אביד. מה הסיפור? הסיפור הוא שרב חיסטה שאל את רב נחמן, תגיד, מה הכנס של בושת למי שמכה את החבר שלו במעדר? אז אומר רב נחמן, רב חיסטה, מה, אתה בבבל? הרי בבבל לא דנים דיני כנסות, איך אתה שואל אותי מה הכנס? ובכלל, בוא תגיד לי מה קרה. אז אומר לו רב חיסטה, מה שקרה זה שהיו שני שותפים בבור מים, הם עשו תורות, כל אחד היה לוקח מים יום אחד לסירוגין, ויום אחד, אחד מהם לקח את המים בתור של השני, והשני אמר לו, סליחה, מה אתה עושה? והגזלן פשוט התעלם ממנו, אז הנגזל לקח מהדר ונתן לו מכה, ואז הגזלן טבע אותו למכה. זה הסיפור שסיפר רב חיסטה, ועל זה אמר לו רב נחמן, טוב שהוא נתן לו את המכה, לא רק שהוא לא צריך לשלם כנס, אדרבה, היה צריך לתת לשני 100 מכות כאלה, כי במקום שיש פסיידה, כמו כאן, שאם הוא ייקח לו את המים, אז כרגע אין לו מים לשדה ואין לו איך להשקות, זה משהו שהוא לא יוכל לתקן אחרי זה, אז במקום פסיידה לפי כולם, אביד איניש דינא לנפשי, ועד כאן הסיפור, ועד כאן השלב הראשון, ראינו את הדעות ואת הסיפור, שוב לסיכום, במקום פסיידה לפי כולם אביד, כשזה לא מקום פסיידה, אז לפי רב יהודה לא אביד, לפי רב נחמן אביד, עד כאן השלב הראשון, ועכשיו, 4 שורות לפני סוף כ"ז עמוד ב', אנחנו עוברים לשלב השני של הראיות. בשלב הזה כאמור אנחנו נראה 8 ראיות, אבל נחלק אותם לשתי קבוצות. הקבוצה הראשונה זה 4 ראיות לטובת זה שאביד איניש דינא לנפשי גם כשזה לא מקום פסיידה, גם כשאין הפסד. הקבוצה השנייה זה עוד 4 ראיות רק בכיוון ההפוך קיצונית, וזה שאפילו במקום פסיידה לא אביד איניש דינא לנפשי, אלא ראיות, את כל הראיות אנחנו נדחה, בואו נצא לדרך. אז הקבוצה הראשונה, 4 ראיות לזה שאביד איניש גם כשזה לא פסיידה, את רוב הראיות אנחנו נדחה בזה שנטען שבעצם גם שם כן מדובר בפסיידה, בואו נראה. אז ראיה ראשונה שאביד איניש דינא לנפשי, זה מברייתא שבן בגבג אומר ממש בפירוש, אם אתה רואה שהחבר שלך גנב לך איזה חפץ, אז לך תיקח אותו, וכשאתה עושה את זה, אז אל תיכנס בשקט שהוא לא יראה שאתה לוקח, שלא תראה עליו כגנב, אלא תיכנס בכוח, שבור לו את השיניים, ותאמר לו, שלי אני נוטל. אז הנה מפורש שאביד איניש דינא לנפשי, גם כשזה לא מקום פסיידה, גם כשאתה יכול ללכת לביתין, בכל זאת תעשה את זה. זו הראיה הראשונה, אבל דוחה הגמרא שתי דחיות. דבר אחד אומר רב יהודה, זו דעת בן בגבג, אבל זו דעה יחידנית, רבנן חול. דבר שני אומר רבי ינאי שאולי בן בגבג לא התכוון שבור לו את השיניים באופן מעשי, אלא באופן יותר מטאפורי, כלומר תשבור לו את השיניים בדיון בביתין, כלומר תראה לו את הראיות שלך. הגמרא אומרת שזה לא כל כך נכנס למילים, בכל אופן עד כאן הראיה הראשונה ושתי הדחיות. הראיה השנייה זה אם שור של אחד עלה על שור של אחר והולך להרוג אותו, אז אומרת הברייתא בפירוש שבעל השור התחתון יכול להציל את השור שלו גם אם זה יזיק לשור העליון, אבל שיעשה את זה בדרך סבירה, לא להזיק יותר מדי. כלומר, הוא יכול לקחת את השור התחתון וגם אם השור העליון בגלל זה ייפול וימות, זה בסדר והוא פטור, אבל הוא לא יכול לדחוף את העליון מלמעלה ולהרוג אותו, זה כבר מוגזם, על זה הוא יהיה חייב. בכל אופן, מה אנחנו רואים כאן? שאבי דין ישתילן לנפשי, אבל באופן סביר, אל תפוצץ לו את כל הבית בשביל לקחת משהו, תשבור מה שצריך וזהו. זה מה שכתוב באותה ברייתא, שאביד אבל באופן סביר, אבל עדיין זה עצמו עוד לא ראיה, כי עדיין צריך לראות האם דובר כאן במקום פסידה, שאז באמת כולם יודעים שאביד או גם שלא במקום פסידה. אז זה בעצם תלוי האם השור התוקף הוא שור תם או שור מועד. אם זה שור תם ואם הניזק ילך לבית הוא יקבל רק חצי נזק, אז זה מקום פסידה. אם זה שור מועד ואם הוא ילך לבית הוא יקבל נזק שלם, אז זה לא מקום פסידה, כי הוא יקבל הכל. עכשיו, הגמרא בראיה מניחה שמן הסתם כאן מדובר שלא במקום פסידה, כלומר בשור מועד, כי הרי כאמור הברייתא אמרה שאביד אבל באופן סביר, אל תזיק יותר מדי, והגמרא מניחה שדווקא אם זה לא מקום פסידה, אז אנחנו אומרים לו אביד איניש, אבל לא להגזים. אבל אם זה מקום פסידה, ומדובר שהוא הולך להפסיד והוא בהול על ממונו, אז שמה לכאורה אי אפשר להגיד לו תעשה את זה מדוד וסביר ואל תגזים. ממילא מה יוצא כאן? שמדובר שלא במקום פסידה, ואביד איניש דינה לנפשי, אמנם באופן סביר ולא להגזים, אבל אביד. אז הנה ראיה שאביד, אבל דוחה הגמרא, לא נכון. יכול להיות שכאן זה כן מקום פסידה, כי זה שור תם, וכולם יודעים שאביד, ובכל זאת, גם במקום פסידה, כשאומרים לו אביד איניש, בכל זאת, תעשה את זה באופן סביר, ואל תגזים, רק תזיק את מה שהכרחי, ועד כאן לגבי הראיה השנייה, אמנם כתוב כאן שאביד, אבל אפשר להאמין שזה מקום פסידה, ולכן זה נכון לפי כולם, ואין מכאן ראיה לרב נחמן. הראיה השלישית, זה ברייתא שאומרת שאם השכן שלי מילא לי את כל הכניסה בקדים ואין לי איך להיכנס או לצאת מהבית, אני יכול פשוט לשבור את הקדים בשביל לצאת ולשבור אותם בשביל להיכנס. עכשיו, אומרת הגמרא, מילא לגבי היציאה מהבית, כאן ודאי שזה מקום של הפסד, כי הרי כרגע אין לי איך לצאת מהבית, אל תגידי, לך לביתין, אין לי איך להגיע לביתין. אבל לגבי הכניסה לבית, לכאורה, זה לא מקום הפסד, הרי אני יכול ללכת לביתין, הם מיד יוציאו צו שהוא צריך לפנות, וזהו. למה אני יכול לשבור? הרי כאן זה לא מקום הפסד, לכאורה, אלא מכאן לכאורה, כמו רב נחמן. שאבי דיני שגם כשזה לא מקום הפסד, זו הראיה השלישית, אבל דוחה הגמרא, כאן זה כן מקום הפסד, כי הסיבה שלחוץ לי להיכנס לבית זה בדיוק בשביל שאני אוכל להביא מסמכים שמוכיחים שזה השטח שלי בשביל להביא את זה לביתין, ולכן זה מקום הפסד ואני יכול לפי כולם, זה לגבי הראיה השלישית. הראיה הרביעית והאחרונה בקבוצה הזאת זה בשליש העליון של עמוד א', וזה שאם יש לי עבד נרצע והגיע היובל והוא אמור להשתחרר והוא מתעקש בכוח להישאר אצלי בבית, אני יכול להקות אותו בשביל שילך ונהיה פטור על ההקה. עכשיו, לכאורה גם כאן, זה לא מקום הפסד, אני לא מפסיד מזה שהוא אצלי, אז הנה עוד ראיה שאבי דין השתינה לנפשי גם כשזה לא מקום הפסד, ועל זה עונה הגמרא שתי תשובות. תשובה אחת זה כן הפסד, כי מאז היובל, כשיודע שרשמית הוא כבר לא עבד שלי, אני רואה שהוא ככה מתחיל לגנוב לי דברים, אני מתחיל להפסיד ממנו, אז זה מקום הפסד. תשובה השנייה, כאן אביד איניש לא בגלל ההפסד, אלא להפרישו מאיסור, כי מדובר שנתתי לו את השפחה הכננית שלי להתחתן איתה, וברגע שהוא משתחרר ביובל, אז מעכשיו היא בעצם אסורה עליו, ולכן כאן אביד איניש לפי כולם, בשביל להפריש אותו מאיסור, ועד כאן הקבוצה הראשונה של ארבע ראיות, שבכולם ניסינו להוכיח כמו רב נחמן, שאביד איניש גם כשזה לא מקום הפסד, אבל דחינו, ועכשיו באמצע עמוד א' אנחנו עוברים לקבוצה השנייה של ראיות. והקבוצה הזאת זה עוד ארבע ראיות או קושיות, והפעם זה קושיות על שתי הדעות. כי עכשיו אנחנו נראה ארבעה מקרים שבהם אפילו שזה כן מקום הפסד, שלכאורה לפי כולם אביד, בכל זאת נראה שלא אביד, ועל דאגה את כל הקושיות נתרץ, בואו נראה את זה. אז ראיה ראשונה זה מהמשנה שלנו, ולכן כל הסוגיה הזאת הובאה כאן, וזה מהמניח את הקד ברשות הרבים, ובא מישהו אחר ונתקל בקד ושבר אותו, פטור. וכמו שראינו אתמול, ראינו ארבעה הסברים למשפט הזה, כאן הגמרא מניחה כמו הסבר הראשון, הסבר של רב, וזה שמדובר שהוא לא סתם מניח איזה קד אחד, אלא הוא סתם את כל הרחוב בקדים, ועל זה אמרה המשנה שאם בא אחר ונתקל בו ושברו, פטור. וכרגע הגמרא מבינה, בניגוד לרגע למה שראינו אתמול, זה שמתי הוא פטור, דווקא אם הוא נתקל, כלומר הוא ניסה לעבור בין הקדים מעל הקדים בלי לשבור, אבל שבר, אז הוא פטור. אבל לקחת פטיש ולשבור בכוונה, זה אסור. אז הנה תורה שאפילו שזה מקום הפסד, אין לו איך לזוז, בכל זאת, לא אביד איניש. זו הראיה הראשונה. אבל דוחה הגמרא, כמו שבאמת אמרנו אתמול, שבאמת גם לקחת לכתחילה פטיש ולשבור מותר לו, כלומר אבידי נשתינה לנפשי, וזה שכתוב נתקל, זה בשביל הסיפה, שאם תוך כדי שהוא שבר הוא גם ניזוק בעצמו מזה, ועכשיו הוא תובע את בעל הקד, אז אם הוא שבר בכוונה, הוא לא יכול לתבוע, יש גבול, אם הוא לא ניסה לשבור בכוונה, אלא רק לעבור ונתקל, ואז ניזוק, על זה הוא כן יכול לתבוע, אבל מבחינת לשבור, הוא יכול גם לשבור בכוונה, כי זה מקום פסדה, ואבידי נשתינה לנפשי לפי כולם, זה לגבי הראיה הראשונה. הראיה השנייה זה ברייתא שמדברת על ממש דין מפורש בתורה, וזה סיפור על שני אנשים שרבים, ואשתו של אחד מהם רוצה לעזור לו, אז היא תופסת במבושיו של השני, ואומרת על זה התורה, וקצותה את כפה, היא נענשת. זה מה שכתוב בתורה, ועל זה אומרת הברייתא שיש מקרה שבו באמת אסור ונענשים, ויש מקרה שלא. המקרה שנענשים זה כאמור מה שכתוב בתורה אם האישה עשתה את זה, והברייתא מאירה שזה לא שבאמת מורידים לה את היד, אלא הכוונה היא ממון. המקרה שבו לא נענשים זה אם זה לא האישה עשתה, אלא שליח בית ינסה את זה, אז הוא לא נענש. זה מה שכתוב בברייתא, ועכשיו אומרת הגמרא, מהברייתא לכאורה עולה שהאישה נענשת גם אם לא הייתה לשום דרך אחרת להציל אותו, בכל זאת היא נענשת. למה? כי אם תאמר שבעצם גם לאישה לפעמים נענשת ולפעמים לא, כלומר אם הייתה דרך אחרת להציל והיא בכל זאת בחרה בצורה המבאשת הזאת, אז היא נענשת, ואם לא הייתה דרך אחרת אז היא לא נענשת, אז למה ברייתא בכלל הזכירה את השליח בית ין? הרי אם הברייתא רוצה להביא מקרה שבו נענשים ומקרה שבו לא, אז שתביא את שני המקרים של האישה. אם הייתה דרך אחרת היא נענשת, ואם לא הייתה, אז היא לא נענשת. עכשיו, מזה שברייתא לא הזכירה את זה, אלא כשהיא רצתה דוגמה של מישהו שלא נענש, אז הביאה שליח בית ין, אז כנראה שהאישה היא תמיד נענשת, גם אם לא הייתה דרך אחרת להציל. וממילא, הנה ראיה לנושא שלנו, שאפילו שזה מקום פסיידה, כלומר, מקום שבו אין דרך אחרת להציל, רק זה היה עוזר, בכל זאת, האישה נענשת. כלומר, לא אבידי נשתינה לנפשי, לא יכולה לקחת את החוק לידיים. עד כאן הראיה השנייה, אבל דוחה הגמרא, לא. יכול להיות שבאמת האישה ננשת רק אם הייתה דרך אחרת, אבל אם לא הייתה דרך אחרת, כלומר מקום פסיידה, אז מותר לה והיא לא ננשת. ולמה הברייתא לא הזכירה את זה? זה בעצם נחשב כאילו שהיא הזכירה. כלומר, בעצם הברייתא אמרה, במה דברים אמורים כשהייתה דרך אחרת, שאז היא ננשת. אבל אם לא הייתה דרך אחרת, אז לאישה מותר, כמו שגם לשליח בית ין מותר כשאין דרך אחרת, ואין לך מכאן ראיה שלא אבידי נשתינה לנפשי גם במקום פסיידה, כי כאן, כשזה מקום פסיידה, אז דווקא אביד. הראיה השלישית זה ממשנה בבבא בתרא צדיק ט' עמוד ב', וזה אם לרובן יש שדה, ובאמצע השדה יש דרך של הרבים, או כי הוא מכר את זה, או כי זה מעולם לא היה שלו, שהוא ויתר על זה, לא משנה למה, בכל אופן זה באמת של הרבים. ויום אחד נמאס לרובן מזה שאנשים עוברים לו באמצע השדה, אז הוא אומר, אני אחליף להם את זה, אני אתן להם במקום שביל באמצע השדה, שביל בקצה השדה, כך זה פחות יפריע. על זה אומרת המשנה, מה שנתן נתן, ושלא לא הגיעו. כלומר, בעצם מעכשיו שני השבילים יהיו עכשיו של הרבים, גם הישן וגם מחדש. ולמה? אז ההבנה הראשונה של הגמרא זה שבעצם ההחלפה שלו באמת כן עבדה, כך שכרגע באמת השביל של הרבים זה כבר לא השביל הישן באמצע, אלא השביל החדש שבקצה, אבל לגבי השביל שבאמצע, אמנם זה כבר לא של הרבים אלא שלו, אבל יש לו בעיה, וזה פשוט בעיה מעשית, וזה שיהיה קשה לו מאוד לעצור את הרבים, כי הם עדיין חושבים שזה שלהם, והם פשוט ימשיכו ללכת שם, ולך תתבע את כל הרבים בבית דין, וממילא הוא בבעיה, הוא בעצם מפסיד את שניהם, כי שוב, החדש באמת של הרבים, והישן, הרבים פשוט משתמשים בו. עכשיו, אומרת הגמרא, מה הכוונה הוא לא יצליח לעצור אותם? שיקח מקל ויעמוד שם וירביץ למי שנכנס, מה הבעיה? אלא כנראה שלא אבידי נשתינה לנפשי. כלומר, אפילו במקום הפסד, אתה לא יכול לקחת את החוק לידיים. אז זו הקושייה השלישית שאנחנו רואים שלא אביד, אפילו במקום הפסד. אבל עונה הגמרא, לא הבנת נכון את מה שקורה שם. אתה חשבת שההחלפה עבדה, ופשוט פיזית הוא לא יכול למנוע אותם להיכנס לישן. עכשיו, אומרת הגמרא, זה לא נכון. אלא באמת ההחלפה לא עבדה, אתה לא יכול להחליף דרך עם הרבים, לפי רב זביד כי שם ייתן להם דרך הקלטון, זה אולי יאריך לחלק את הדרך, לפי רב משרשיה מדובר במקרה שזה בפועל באמת יאריך, ואשי אומר זה תמיד יאריך, זה לא שם הרי, תמיד זה יאריך למישהו, בקיצור אתה לא יכול להחליף וההחלפה לא עבדה. ולכן זה שמשתמשים עדיין בישן זה מן הדין, זה עדיין שלהם, וזה שמשתמשים גם בחדש, אומרת הגמרא, גם זה מן הדין. כי אומנם עקרונית זה עדיין שלו, זה לא של הרבים, אבל בכל זאת יש לנו כלל שמיצר שהחזיקו פה רבים, יהיה את הרשע לקלקלו, ולכן אסור לו למנוע אותם. כלומר בעצם שני הדרכים עכשיו עומדים לשימוש הרבים, וזה שהוא לא יכול למנוע אותם, זה לא כי לא אבידיניש, זה לא כי אסור לו לקחת החוק לידיים, אלא כי באמת החוק הוא לטובת הרבים, ולכן אין כאן שום קשר לנושא שלנו של אבידיניש, כי שוב, אבידיניש זה כש הוא צודק, ואילו כאן הוא לא צודק אלא הרבים צודקים, ועד כאן לגבי הראיה השלישית. הראייה הרביעית והאחרונה זה 5 שורות לפני סוף עמוד א', וזה די דומה לראייה הקודמת, וזה לגבי אדם שהניח פאה בצד אחד של השדה, אבל אז באו לבעניים וביקשו, אמרו, תעשה טובה. במקום איפה שאתה עשית לנו פאה, תעשה את זה בצד השני. והוא אמר, בסדר, והוא עושה את הפאה בצד השני, ועל זה אומרת המשנה ששני השטחים יהיו פאה. למה? אז הגמרא מבינה שבאמת ההחלפה כן עבדה, כלומר, באמת מן הדין, רק השטח החדש הוא פאה, ואילו הישן לא אמור להיות פאה, ולמה בכל זאת הברייתא אומרת שגם ראשון פאה? פשוט כי מעשית העניים יחשבו שזה פאה, והוא לא יצליח למנוע אותם, וממילא, כמו בראייה הקודמת, אומרת הגמרא, מה זאת אומרת לא יצליח למנוע אותם? שיעמוד עם הקל ויעצור אותם, אלא מה אתה רואה? שלא עבידין, ישתינה לנפשי. אתה לא יכול לקחת את החוק לידיים, גם כשאתה צודק וגם במקום פסדה. זו הקושייה הרביעית, אבל דוחה הגמרא, אתה צודק בהנחה שלך, באמת רק השטח החדש פאה והישן לא, אבל מה שהברייתא אמרה, שגם הישן פאה, היא לא התכוונה כמו שחשבת שמעשית הוא לא יוכל לעצור אותם, אלא באמת מעשית הוא יוכל לעצור אותם, כי עבידין נשתינה לנפשי, אלא כאן הכוונה היא רק שכיוון שהוא הפקיר גם את הראשון, אז זה נפטר מתרומות ומעשרות, וזה יישאר כך, אפילו שהוא בעצם לוקח את זה חזרה לעצמו, עדיין, כיוון שזה היה הפקר, אז מבחינת תרומות ומעשרות, זה נשאר פטור, זו כל הכוונה, אבל באמת, אבי דיניש, הוא יוכל לעצור את העניים מלהיכנס לישן, ועד כאן התחייה לראיה הרביעית, ועד כאן בעצם שתי הקבוצות של הראיות, קבוצה אחת של ראיות היה לטובת עביד ודחינו, קבוצה שנייה של ראיות או קושיות היו נגד שתי הדעות, כלומר קושיות שמראות שלכאורה גם כשזה מקום פסדה לא עביד, אבל גם את כל זה דחינו, ובזה בעצם הגענו למשנה בסוף עמוד א', ועד כאן החלק הראשון של השיעור לגבי עביד איניש דינה לנפשי, שאם זה מקום פסדה לפי כולם כן, אם זה לא מקום פסדה לפי רב נחמן כן, לפי רב יהודה לא, ניסינו להוכיח אבל נשארנו בלי הכרעה, זה היה החלק הראשון. החלק השני זה המשנה בסוף עמוד א', וזה מחזיר אותנו לדיונים על בור, ואת החלק הזה נחלק לארבעה סעיפים, בסעיף הראשון נראה כמה הקדמות, בסעיף השני נראה את המשנה ונבאר אותה, בסעיף השלישי נראה קושייה של רב הושעיה, ובסעיף הרביעי נראה מחלוקת לגבי אדם שנתקל מעצמו בקרקע, אבל אז נפל על בור של מישהו, האם בעל הבור חייב או לא, בואו נתחיל. אז סעיף ראשון זה הקדמות, נראה שלוש הקדמות. הקדמה הראשונה זה על מה חייב בבור. אז התורה אומרת, ונפל שם השור החמור, לגבי אדם וכלים יש מחלוקת. רבנן אומרים שהוא פטור על אדם וכלים, כלומר אם אדם נפל ומת, או אם כלי נפל ונשבר, אז הוא פטור. אם אדם נפל וניזוק, אז על זה כן חייב גם לפי רבנן. רבי יהודה לעומת זאת חולק על רבנן, ואומר שעל כלים כן חייב גם בבור. נדבר על זה כשנגיע לדף נ"ג, ועד כאן הקדמה ראשונה. הקדמה שנייה זה שעולות בגמרא שתי מחלוקות עקרוניות בין רב לשמואל לגבי בור. מחלוקת אחת, אם השור שלי נופל לתוך הבור שלך ומת, ואתה חייב לי על זה, אז ממה בעצם מת השור? לפי שמואל, הוא מת פשוט מזה שהוא קיבל מכה מהקרקע של הבור, מאוד פשוט. אבל לפי רב, לא, על מכה מהקרקע של הבור אתה לא חייב, כי הקרקע הזאת זה לא אתה הבאת אותה לכאן, היא תמיד הייתה כאן, אתה פשוט חפרת ועכשיו היא יותר עמוקה, אבל כל הקרקע הזאת תמיד הייתה כאן, זה נקרא קרקע עולם, על זה אתה לא חייב. אלא על מה אתה כן חייב? אתה חייב, אם בבור היה הבל, שנדבר על זה בדף נון, מה זה אומר? בכל אופן, על זה אתה כן חייב, כי את זה אתה גרמת שיהיה כאן, ורק על זה אתה חייב, זו מחלוקת אחת. שוב, האם חייב על המכה מהקרקע של הבור? לפי שמואל, כן, לפי רב, לא, כי זה קרקע עולם, אלא אתה חייב על ההבל. מחלוקת שנייה זה לגבי בור שהוא לא של הפקר. כלומר, בפשט התורה מדובר על אדם שפשוט חפר בו באמצע הרחוב, זה לא בור שלו, ועל זה הוא חייב. השאלה היא, האם הוא חייב גם על בור שהוא כן שלו, כלומר, בור שהוא לא של הפקר. וגם כאן שמואל מרחיב ואומר, כן, הוא חייב גם על בור שהוא כן שלו, לעומת זאת רב אומר, לא, אלא בור זה דווקא הפקר. אם זה בור שהוא שלו ולא הפקר, זה כבר לא נקרא נזק בור, אלא זה פשוט כמו נזק שור. כלומר, כמו ששור הוא הממון שלי והוא הזיק, אז גם הבור הזה הוא הממון שלי והוא הזיק ואני חייב כמו בשור המזיק. עכשיו יש כאן הפקמינה גדולה, וזה שאם זה בור של האדם ולא של הפקר, אז לפי שמואל, כיוון שזה מוגדר כבור, אז לפי רבנן הוא פטור על אדם וכלים. לעומת זאת, לפי רב, כשזה שלו, זה לא מוגדר כבור, אלא כשור, אז הוא חייב על אדם וכלים. וזו המחלוקת השנייה, ועד כאן כל ההקדמות. נחזור על זה עוד פעם. הקדמה אחת, האם חייב על אדם וכלים, לפי רבנן לא, לפי רב יהודה על כלים הוא חייב. הקדמה השנייה, למה בעצם אדם חייב על השור שנופל לתוך הבור? רב אומר, זה לא מהמכה בבור, כי זה קרקע עולם, אלא זה מההבל. שמואל אומר, זה מהמכה. דבר שלישי, האם בור חייב להיות של הפקר? רב אומר, כן, בור זה דווקא הפקר. אם זה לא הפקר, זה לא בור, אלא זה שור, וחייב על אדם וכלים. לפי שמואל, גם אם זה כן שלו, זה עדיין בור ולא שור, והוא פטור על אדם וכלים. ועד כאן ההקדמות, וכל זה היה בעצם הסעיף הראשון של החלק הזה. הסעיף השני זה שנראה את המשנה עצמה ונבאר אותה לפי רב ולפי שמואל. אז נזכיר, המשנה בתחילת הפרק דיברה על אדם שהניח כד בכוונה ברשות הרבים. עכשיו המשנה מדברת על אדם שלא הניח בכוונה, אלא הלך לו ברשות הרבים עם כד מלא מים, והכד נפל ונשבר, ואז בא מישהו והוחלק מהמים או לקה מהחרס, ואומר תנא קמא שבעל הכד חייב. זה מה שכתוב במשנה, ועכשיו בואו נתמקד בנזק של המים. איך בעצם המים מזיקו לו? הרי המים עצמם לא מזיקים לאדם, אלא מה הנזק? שהוא החליק בהם. ואז מה היה הנזק? יש שתי אפשרויות. או שזה לכלך לו את הבגדים, או שהוא עצמו נפצע מהמכה באדמה. עכשיו, בכל אחת מאפשרויות האלו יש בעצם בעיה. כי לגבי הבגדים, הרי אמרנו שעל בור לא חייבים על בגדים, כי יש פטור של כלים לפי רבנן. ואילו לגבי המכה מהאדמה, גם על זה אולי לא חייבים, כי זה קרקע עולם. אז על מה הוא חייב? אז זה כמובן תלוי בהקדמה עם שתי המחלוקות של רב ושמואל. כלומר, לפי רב שבבור לא חייבים על עצם המכה, כי זה קרקע עולם, אז גם כאן הוא לא יהיה חייב על עצם המכה באדמה, אז כנראה שעל מה הוא חייב כאן? לא על המכה באדמה, אלא על הבגדים. עכשיו תגידו, רגע, הרי לפי רבנן על הבגדים יש פטור בבור, איך הוא חייב? הרי אנחנו לא רוצים שרב יסבור נגד רבנן וכמו רב יהודה שחייב גם על כלים, אז איך בכל זאת הוא חייב כאן? אלא שכאן מדובר במים שהם לא הפקר, וכיוון שהם לא הפקר, הם לא נחשבים בור, אלא שור, וכיוון שהם שור, אז הוא חייב גם על כלים ועל בגדים, ואז הכל מובן, זה לפי רב. לפי שמואל, על הבגדים הוא לא יכול להיות חייב, כי הרי גם בור שהוא לא הפקר הוא עדיין בור, ולכן פטור על כלים ובגדים, אלא על מה הוא כן חייב, הוא חייב על החוותה בקרקע, כי שמואל לשיטתו שבבור הוא כן חייב על עצם החוותה, אפילו שזה קרקע עולם. וככה הסברנו את המשנה, גם לרב וגם לשמואל, לפי שתי המחלוקות שראינו בהקדמה. עוד פעם שזה יהיה ברור, לפי רב, על המכה הוא לא חייב כי זה קרקע עולם, אלא הוא חייב על הבגדים, ואיך? כי מדובר כאן במים שהם לא הפקר, וממילא זה לא בור אלא שור, ולכן הוא חייב גם על בגדים. זה לפי רב. לפי שמואל, זה להפך. על הבגדים הוא לא חייב, כי גם כשזה לא הפקר זה עדיין בור, ועל בגדים לא חייבים בבור, אלא הוא חייב על המכה בקרקע, כי לשיטתו הוא חייב גם על המכה בקרקע עולם, וכך הסברנו את המשנה לפי רב ולפי שמואל. עכשיו שימו לב, כל הסיבוך הזה זה רק לגבי המים, כי המים לא מזיקים את האדם עצמו, אלא רק גורמים לו להחליק. לעומת זאת, לגבי החרס לא צריך להסתבך, פשוט נפרש שהאדם עצמו ניזוק ישירות מהחרס, וממילא אין שום בעיה, כי כשאדם ניזוק, לא מת, אלא רק ניזוק, אז כן חייבים על זה גם בבור, וגם כן, כאן אין בעיה של קרקע עולם, כי הוא לא ניזוק מהקרקע אלא ישירות מהחרס, כך שכאן אין שום בעיה, בעל החרס יהיה חייב או משום שור, או משום בור, לפי כולם. כל הבעיה היה רק במים, כי המים הרי לא מזיקים בעצמו. עצמם את האדם, אלא גורמים לו להחליק, ואז או שהוא ניזוק מהקרקע, או שהוא ניזוק בבגדים שלו, ובשניהם זה בעייתי, אבל הצלחנו להסתדר גם לרב וגם לשמואל, ועד כאן הסעיף השני. הסעיף השלישי זה בשורה השמינית בעמוד ב', וזה קושייה של רב הושעיה, לגבי אדם שמניח את האבן שלו ברשות הרבים, והאבן הזאת היא לא הפקר, כך שזה בעצם תלוי במחלוקת רב ושמואל, האם דבר שהוא לא הפקר הוא עדיין בור או שהוא כבר שור, ובברייתא הזאת יש לכאורה סתירה פנימית, שברי שהיא כמו שמואל שיש פטור על כלים כי זה בור, ואילו בסייפה היא פתאום אומרת שיש גם חיוב על כלים, אם איזושהי צלוחית פגע באבן ונשברה, כלומר לכאורה כמו רב שזה שור. אז יש כאן בעצם גם סתירה פנימית בתוך הברייתא, וגם קושייה על רב ושמואל, שרב מסתדר רק עם הסיפה, ושמואל מסתדר רק עם הרישה. מה עושים? עונה גמרא, אפשר לתרץ את הברייתא גם לרב וגם לשמואל. איך? אז לפי רב שאומר שאם זה לא הפקר, זה שור ולא בור, אז הסיפה כאמור מובנת שיש חיוב גם על כלים, כי זה שור, זה לא בור, ומה שכתוב ברישה שיש פטור על כלים, זה כי שם מדובר שהוא הפקיר את האבן שהוא שם, ממילא, כיוון שזה הפקר, אז זה כן בור, ולכן יש פטור על כלים, כלומר בקיצור, ברישה מדובר שהוא הפקיר, ולכן זה בור ופטור על כלים, בסייפה מדובר שהוא לא הפקיר ולכן זה שור והוא לא פטור על כלים, זה לפי רב. לפי שמואל לעומת זאת, שגם כשזה לא הפקר זה עדיין בור, אז הרי שכאמור מובנת שזה בור ולכן פטור על כלים, הסייפה שמחייבת על כלים, אומרת הגמרא, זה לא כי פתאום סוברת כמו רב שזה לא בור, אלא באמת זה עדיין בור, ולמה פתאום מחייבת על כלים? פשוט כי הסייפה זה לא דעת רבנן שבבור פטור על כלים, אלא זה דעת רב יהודה שבבור חייב על כלים. כלומר, בקיצור, לפי שמואל, בין ברישה ובין בסייפה מדובר בבור, ההבדל הוא שהרישה זה רבנן שבבור פטור על כלים, הסייפה זה רב יהודה שבבור חייב על כלים. ועד כאן הסברנו את הברייתא, בין רב ובין שמואל, שוב לסיכום, לפי רב, ברישה מדובר שהוא הפקיר ולכן זה בור ופטור על כלים, בסייפה מדובר שהוא לא הפקיר ולכן זה לא בור אלא שור והוא חייב על כלים. לפי שמואל זה שניהם בור, אלא שברישה זה רבנן שפותרים בבור בכלים, ואילו בסייפה זה רב יהודה שמחייב על כלים בבור. ועד כאן הסעיף השלישי. הסעיף הרביעי והאחרון זה בשליש התחתון של עמוד ב', וזה לגבי המקרה של הסייפה של הברייתא שהזכרנו עכשיו, כלומר, הצלוחית. כלומר, אתה שמת איזה אבן גדולה ברשות הרבים, ואני הלכתי שם עם צלוחית, והתנגשתי באבן, והצלוחית נשברה, והברייתא כאמור אמרה שאתה חייב לפי רב כי האבן נחשבת שור, לפי שמואל האבן היא בור, ובכל זאת אתה חייב, בכל אופן, אתה חייב. עכשיו, זה כשהלכתי והתנגשתי ישירות עם הצלוחית באבן. אבל מה יקרה אם זה לא מה שקרה, אלא מטר לפני האבן שלך, בלי קשר אליך, הסתבכתי עם הרגליים ונפלתי, והצלוחית, תוך כדי שנפלתי, התנגשה באבן ונשברה. עכשיו, לולי האבן שלך הייתה שם, הצלוחית לא הייתה נשברת, הייתי מצליח להחזיק אותה, אז האבן שלך כן גרמה לה להישבר, אבל עדיין, אני לא התנגשתי באבן שלך ואז היא נשברה, אני נפלתי מעצמי, אבל בגלל שהאבן שלך הייתה שם, הנזק היה יותר גדול, והשאלה היא מה הדין. אז כאן יש שתי גרסות, מה רבי אלעזר אמר על זה, האם חייב או פטור, והגמרא אומרת שזה בעצם תלוי במחלוקת רבנן ורבי נתן בנון ג' עמוד ב'. המקרה שם הוא לא בדיוק המקרה שלנו, אבל די דומה, וזה ששור א' דחף את שור ב' לתוך בור ברשות הרבים, והשאלה היא, האם גם בעל הבור הוא חייב לפי רבנן? לא, כי זה רק אשמת שור א' שדחף אותו. לפי רבי נתן, כן, כי אמנם שור א' דחף אותו, אבל לולי היה שם אותו בור, אז זה לא היה נורא. בגלל הבור, הנזק חמור יותר, זה המחלוקת שם, והגמרא כמו מדמה את זה אלינו, שלפי רבנן שם, אז גם אצלנו בעל האבן יהיה פטור, כי זה לא אשמתו, זה אשמתי שאני הסתבכתי עם הרגליים ונפלתי. לפי רבי נתן שם, שגם בעל הבור חייב, אז גם אצלנו בעל האבן כן יהיה חייב, וכאמור, יש שתי גרסות מה אמר רבי אלעזר, אז תלוי בשתי גרסות ברבי אלעזר, ובעצם השאלה היא, האם הוא אמר פטור כמו רבנן שם, או חייב כמו רבי נתן שם, ועד כאן הסעיף הרביעי, ובזה הגענו לנקודותיים, 9 שורות לפני סוף עמוד ב', ועד כאן החלק השני של השיעור. מחר נמשיך בנושא הזה של האבן ברשות הרבים, בינתיים נעצור כאן ונחזור על מה שראינו. חילקנו את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון דיברנו על האם אבי דין השתין לנפשי, וראינו שני סעיפים. בסעיף הראשון ראינו את הדעות, וזה שאם דובר במקום הפסד, אז לפי כולם אביד. אם דובר שלא במקום הפסד, אז לפי רב יהודה לא אביד, לפי רב נחמן עדיין אביד. וראינו סיפור לאדם שחטף את היום של השותף שלו בבור המים, ואמר רב נחמן, שם זה מקום הפסד, ולפי כולם הוא יכול להרביץ לו עד שייתן לו את המים, עד כאן הדעות. בסעיף השני ראינו קושיות או ראיות, כשחילקנו את זה לשתי קבוצות. קבוצה הראשונה זה 4 ראיות לטובת רב נחמן, שאבי דין איש גם כשזה לא הפסד כספי. קבוצה שנייה זה 4 ראיות שאפילו כשזה כן הפסד לא אביד, וזה בעצם קושייה גם לרב נחמן וגם לרב יהודה. בואו נראה מהר את הקושיות. אז בקבוצה הראשונה, ראיות שכן אביד, ראיה ראשונה זה שבן בגבג אומר במפורש, אם השכן גנב לך איזה חפץ, תיכנס, תשבור לו את השיניים ותאמר לו שלי אני נוטל. אבל דחינו, א', אולי בן בגבג זה דעת יחיד, דבר שני, אולי שם הכוונה היא מטאפורית, תשבור לו את השיניים בביתין ולא לשבור לו פיזית. זה לגבי הראיה הראשונה. ראיה שנייה שכן אביד, זה אם שור עלה על שור אחר, אז לבעל השור התחתון מותר לשמוט את השור שלו, אפילו אם זה הרג את העליון, הוא לא צריך שלם, אמנם אסור לדחוף את העליון, אבל לשמוט כן, והנחנו שלמה הוא צריך לעשות את זה בזהירות ולא לדחוף את העליון, כנראה כי מדובר כאן בשור מועד, כך שבכל מקרה הפסד כספי לא יהיה לו כאן, והנה בכל זאת אנחנו רואים שהוא כן יכול למשוך את שלו, אז כן אביד, אבל בזהירות. זו ראיה שנייה שאביד, אבל דחינו לו, אולי מדובר כאן בשור טעם, וממילא זה הפסד כספי, כי יפסיד חצי נזק, ואפילו בזה אומרים לו אביד, אבל בזהירות לא להגזים. זה לגבי הראיה השנייה. ראיה שלישית, זה שאם מישהו חסם לי את כל הכניסה לבית בקדים, מותר לשבור אותם בשביל לצאת ובשביל להיכנס, והרי בכניסה לכאורה זה לא הפסד, והנה בכל זאת אביד, עונה הגמרא, אולי זה כן הפסד, כי אני נכנס להביא את המסמכים שלי על הבית לבית, אבל אם זה לא הפסד, אז באמת אולי אסור. וראיה רביעית ואחרונה, זה שאם עבד נרצה, מתעקש להישאר אצלי גם אחרי היובל, אני יכול להקות אותו שילך, והרי שם אין הפסד, ועניינו, או ששם יש הפסד, כי הוא גונב לי, או ששם זה בשביל להפריש אותו מאיסור, כלומר שלא יישאר עם השפחה הכנענית, ולכן אביד, אבל באופן כללי אולי לא. ועד כאן הקבוצה הראשונה של הראיות, מקרים שבהם לכאורה גם כשאין הפסד אביד, אבל ברובם ענינו מדובר שיש הפסד. הקבוצה השנייה של הקושיות זה מקרים שבהם לא אביד אפילו שיש הפסד, וזה ראיה ראשונה מהמשנה שלנו, לכן כל הסוגיה הובאה כאן, וזה מניח את הקד ברשות הרבים, ומישהו נתקל ושבר, והגמרה מבינה כאן כמו רב שראינו אתמול, שהכוונה היא שהוא סתם את כל הרחוב בקדי, ומשמע שרק אם נתקלתי בזה אז אני פטור, אבל לשבור לך תחילה אסור, כלומר לא אביד, אבל ענינו לא נכון, מותר גם לשבור לך תחילה, וזה שכתוב נתקל זה רק בשביל הסיפה. וראיה שנייה, וקצות את כפה, ברייתא מביאה מקרה שצריך שלם, וזה כשהאישה עושה את זה, ומקרה שלא זה כשהשליח ביתין עושה את זה, ולכאורה כאן האישה אסור לעשות את זה גם כשאין הדרך אחרת להציל את בעלה, כי אחרת הברייתא עצמה הייתה מזכירה אותה בסיפה, אז הנה תורה שלא אביד, אבל דחינו לא נכון, מדובר כאן דווקא כשיש לה דרך אחרת, אבל אם אין הדרך אחרת להציל, אז באמת גם היא יכולה והיא פתורה, כלומר אביד. וראיה שלישית, אם יש דרך הרבים באמצע השדה שלי, וניסיתי להחליף את זה עם דרך אחרת בקצה השדה, אז בעצם הפסדתי את שניהם, ולמה? אז בהתחלה מבינים שההחלפה באמת עבדה, והדרך החדשה היא של הרבים עכשיו, ואילו הישנה היא באמת שלי, אבל אני פשוט לא אצליח למנוע מאנשים להיכנס. כלומר, לא אביד, אבל דחינו, לא נכון, אלא באמת מן הדין, אני לא יכול להשתמש בשני הדרכים עכשיו, ולכן זה לא קשור לנושא שלנו, של אביד, כי באמת הרבים צודקים, וראיה רביעית ואחרונה, אז אם הנחתי פאה בצד אחד, ואז אני ביקשו להניח בצד השני, ואמרתי בסדר, אז שניהם שלהם, ושוב, אנחנו מבינים שההחלפה עבדה, ולכן החדש שלהם, ואילו הישן, זה פשוט כי אני לא אצליח למנוע מעניים, כלומר, לא אביד, אבל דחינו, לא נכון, אלא באמת אני אוכל למנוע מהם לקחת מהישן, וזה שכתוב שהישן פאה, זה רק לגבי שזה פטור ממעשרות, ועד כאן שתי הקבוצות של הראיות, ועד כאן החלק הראשון של השיעור. בחלק השני ראינו ארבעה סעיפים. הסעיף ראשון זה כמה הקדמות. הקדמה ראשונה על מה חייב בבור, לפי רבנן הוא פטור על אדם וכלים, לפי רב יהודה הוא חייב על כלים. הקדמה השנייה זה לגבי קרקע עולם, שלפי רב בעל הבור לא חייב על המכה של הקרקע עולם, אלא הוא חייב על ההבל, ולפי שמואל הוא כן חייב. הקדמה שלישית, האם הבור חייב להיות של הפקר? לפי רב, כן, ואם זה לא הפקר, אז זה שור וזה לא בור, וממילא גם חייב על אדם וכלים. לפי שמואל, גם אם זה לא הפקר, זה עדיין בור ולא שור, ועד כאן הסעיף הראשון, ההקדמות. הסעיף השני זה המשנה עצמה. המשנה אמרה לפי תנא קמא שאם אדם הלך ברחוב עם קד עם מים והוא הפיל את הקד והוא נשבר ויש מים וחרס ומישהו החליק שם או לקה בחרס, אז בעל הקד חייב. והשאלה היא לגבי המים, על מה הוא חייב? הרי המים לא מזיקים לאדם עצמו, אלא או גורמים לו להחליק ולקבל מכה מהאדמה, או גורמים לו ללכלך את הבגדים, ולכאורה על שניהם לא אמור להיות חייב, כי האדמה זה קרקע עולם, ועל כלים, בגדים, לא חייב בבור. אז על מה חייב? אז הסברנו בין הרב ובין השמואל. לפי רב, באמת על המכה בקרקע עולם לא חייב, אבל כן חייב על הבגדים, כי כאן המים זה שלו, זה לא הפקר, ממילא זה לא בור, אלא שור, ואז חייב על בגדים. לפי שמואל, על הבגדים הוא לא חייב, כי למרות שזה לא הפקר, זה עדיין בור, ויש פטור על כלים ובגדים, אבל על המכה הוא כן חייב, כי לשמואל הוא חייב על החבטה בקרקע עולם, זה סעיף שני. סעיף שלישי זה לגבי אדם שמניח אבן ברשות הרבים, שלכאורה זה לא הפקר, אלא שלו, ויש סתירה פנימית בברייתא, שברי שכתוב שהוא פטור על כלים, כי זה בור, ובסייפה כתוב שהוא חייב על צלוחית, כלומר חייב על כלים, וענינו על זה בין הרב ובין השמואל. הרב תרצנו שהרי שזה כשהוא הפקיר ולכן זה בור, והוא פטור על כלים, ואילו הסייפה זה כשהוא לא הפקיר ולכן זה שור, והוא חייב על כלים. לפי שמואל, בכל מקרה זה בור, בין אם זה שלו, בין אם זה לא שלו, אלא הרי שכחכמים שיש פטור על כלים בבור, ואילו הסעיף כרב יהודה שבכלל אין פטור על כלים בבור, זה היה הסעיף השלישי. הסעיף הרביעי, לגבי אותו מקרה של הצלוחית, מה קורה אם לא התנגשתי עם הצלוחית ישירות באבן, אלא קודם הסתבכתי עם עצמי ונפלתי, ואז הצלוחית בגלל הנפילה שלי פגע באבן, אז זה תלוי במחלוקת רבנן ורבי נתן לגבי מקרה דומה בנון ג' עמוד ב', ורבי אלעזר אצלנו יש שתי גרסות מה הוא אמר בזה, האם כרבנן שפטור או כרבי נתן שחייב, כל טוב.